אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים, מה שלומך?
טוב, טוב, התגעגעתי, עבר לי מלא זמן.
כן, באמת הרבה זמן. מזל שנפגשנו באמצע, ותמיד טוב
כן.
לחזור, אין לנו זמן להתכונן. זה פרק חשוב היום, משקיעים, צמד חמד, מדהים, באמת. זה פרק מרתק היום לדעתי.
לגמרי, לגמרי, המשקיעים האלה ככה... בהתכוננות לפרק הרגיל, זה כל כך נותן לך השראה, נראות אנשים באמת שעושים דברים כל כך, כל כך מדהימים, אז בהחלט הולך להיות פרק מאוד מעניין לדעתי. אנחנו מקליטים חבר'ה ב-13 ליולי, הפרק הזה מוקלט, יום חמישי, לקראת הסוף שבוע, החום כבר פה, אינפלציה יורדת, השוק עולה, וכרגיל אנחנו לא יודעים לדעת, אנחנו יודעים טוב מאוד לדעת בדיעבד מה השוק יעשה. זה אנחנו מאוד חזקים.
בדיוק, בדיוק.
נתחיל בדיסקלמר הרגיל שלנו, חבר'ה, לא לראות בזה ייעוץ השקעות, לא המלצה, לא מידע צופה פני עתיד. יש פה עניין גם ליואב, גם לי במניות שאנחנו מדברים עליהן. המטרה של הפודקאסט היא בשביל ללמד ולהרחיב ולתת עוד מידע באופן כללי על מה שקורה, ואין לראות בזה ייעוץ השקעות. והייתי רוצה, יואב, ברשותך, כמה הגיגים בהתחלה, לפני שנצלול לניק סליפ ולביצועים המדהימים שלו, לשתף אותך קצת במחשבות שיש לי בעקבות המשפט הגדול של צ'רלי מנגר, של כל הצרות של העולם, נובעות מחוסר היכולת של אנשים לשבת בלי לעשות כלום.
דעתי אגב הוא מצטט איזשהו פיזיקאי מפורסם צרפתי ואיזשהו בציטוט הזה, אבל כן, משפט חשוב.
אני ככל שעובר הזמן אני יותר ויותר מבין עד כמה המשפט הזה חכם. יצא לי להתעכל השבוע במישהו שאמר לי כזה, אז מה צריך לעשות? התשובה שלי הייתה, לא צריך לעשות שום דבר. ואנשים לא מעריכים את אי הפעולה. הם לא מעריכים את אי הפעולה. הם מסתכלים רק על העשייה. יש סיפור שאולי סיפרתי אותו כבר פעם פה, על מנעולן, שסיים את קורס המנעולנים ובא לעבודה הראשונה שלו. עבודה יחסית פשוטה, אבל בגלל שהוא רק סיים את הקורס, לקח לו איזה שעתיים לעבוד עליה, רס בדרך 3 מנעולים. בסוף הוא בא וגבה 200 שקלים עבור העבודה. ואותו בן אדם שעשה עבורו את העבודה, אמר וואלה, עבד שעתיים, רק לקח 200 שקל, עבד כל כך קשה, עסקה משתלמת. אותו מנעולן, אחרי 5 שנים שכבר יש לו ניסיון, ידע ויכולת, בא לאותה בעיה, פתר אותה תוך 5 דקות עבודה, וביקש רק 100 שקלים. אז מי שעשה לו את העבודה התעצבן, ואמר, תגיד, 5 דקות עבדת, מה 100 שקל? לא עשית כלום. עכשיו, הוא עשה את אותה עבודה. ואני חושב שזה משקף מאוד את הקושי שלנו כמשקיעים להעריך נכון דברים. קל לנו להעריך את מה שאנחנו רואים על פני השטח. כשאתה רואה בן אדם מזיע, עובד שעתיים, מתאמץ, אתה אומר וואו, מגיע לו 200 שקל, אבל בן אדם שייצר הרבה יותר ערך, הוא ב5 דקות פתר את אותה בעיה וחסך את כל הכאב ראש, וגבר רק 50% מהכסף, זה נראה לנו יקר, כי אנחנו יודעים לתמחר רק את המאמץ שאנחנו רואים. פעם גם יצא לי להתעכל ולשמוע פסנתרנית, מאוד מאוד מוכשרת, שסיפרה שמזמינים אותה להופעה, והיא נתנה מחיר מאוד מאוד גבוה, אני לא יודע, גבתה 20,000 שקל להופעה של איזה חצי שעה. ואמרו לה, על חצי שעה את גובה 20,000 שקל? אמרו לה, לא, אני גובה 20,000 שקל על חצי שעה של הופעה ו-30 שנה של אימון.
יפה.
זה אותו דבר פה.
כמו שאתה אומר לי תמיד גם בהשקעות, כן.
בדיוק, כשאתה בא לטוני דין, או מישהו כזה שלא עושה כלום, אתה נותן לו לנהל את הכסף שלך, ועל פני השטח אתה רואה שבמשך שנה, אולי לא עשה שום פעולה. אבל בזמן הזה הוא חשב ודאג, והשתמש בידע שלו ובניסיון שלו כל כך הרבה, וייצר המון ערך. ומאוד קשה ללקוחות, למשקיעים, לצרכנים, להעריך את הדבר הזה, וזה באמת... אני חושב מאוד מאוד חשוב בחיים, אנחנו כצרכנים, לדעת לתמחר נכון את הערך שמיוצר, ולא רק מה שאנחנו רואים על פני השטח.
מטורף גלעד שאתה מספר את זה, כי בדיוק קראתי השבוע מחקר והתפסתי את זה, ואמרתי, אני חייב, קראתי את זה מתוך איגרת של איזה משקיע, שאני התפסתי את זה ואני חייב לספר לך, ועכשיו גם בפורום של הפודקאסט למאזינים על זה, שבדיוק מתחבר לנקודה. עשינו סוי בשנות ה-70, בקרב אנשים שהמקצוע שלהם היה להמר על מרוצי סוסים. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, שהם כאילו מאמרים על במרוצי סוסים, ונתנו לחברה האלה, לשתי קבוצות, לכל קבוצה נתנו כמות שונה של מידע לגבי היכולת שלהם לנבות איזה סוס ינצח. שוב, אז יש מרוץ של סוסים, קבוצה אחת של המומחים קיבלו 30 נתונים לגבי איזה סוס ננצח, והקבוצה השנייה קיבלה רק 3 נתונים. והקבוצה שקיבלה יותר נתונים יותר התעמקה וחיפשה וחקרה, והגיעה למסקנה איזה סוס ינצח. והקבוצה השנייה, על סמך פחות נתונים, גם הייתה צריכה לתת אימור. ובדקו וראו ששתי הקבוצות, שתי הקבוצות של המאמרים האלה, הצליחה באותה מידה של הצלחה לנחש איזה סוס ינצח במרוץ, אבל הקבוצה שקיבלה יותר מידע, הייתה הרבה יותר בטוחה ביכולות שלהם לנחש איזה סוס ינצח. כלומר, אותו לבל של 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 שניהם, קבוצה אחת התאמצה הרבה יותר ולכן הייתה הרבה יותר בטוחה בעצמה, אבל מידת ההצלחה שלה הייתה שווה. אז אני חושב שזה גם מתקשר, כי לפעמים ככל שאנחנו עושים יותר, אנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים, מנהל השקעות שלנו עושה יותר פעולות, מראה יותר ביטחון בפעולות שהוא עושה, כי הוא קורא הרבה יותר סקרים. מצד שני, לפעמים זה שמקבל פחות החלטות על סמך מספר נתונים בודדים, כפי שנראה היום בפרק על צמד משקיעים, שמעט מאוד נתונים, מעט מאוד חברות הספיקו להם להניב תשואות עודפות ניכרות עם כמעט אפס פעולות. אני חושב שזה מתחשבר היטב למה שגם אתה אמרת ממש, בפרק שלנו היום.
ממש, אז, ממש. אני חושב שנחזור למשפט של צ'רלי או של מישהו ציטט, אנחנו צריכים לנטרל את הלחץ הסובייקטיבי הפנימי שלנו, ה-fear of missing out, הצורך לעשות פעולות, הצורך להרגיש בעל ערך, ובאמת לנטרל את המרכיבים האנושיים האלו, כדי באמת לראות לעומק ולהבין את הדברים שמניעים. אז בוא, על מי אנחנו הולכים לדבר היום? מי זה ניק סליפ? ולמה הוא חשוב?
נהדר, ניק סליפ, יש לו גם שותף שתמיד הם לא אומרים את שמו במלואו, אולי שם קשה להגיד, קווייס זקריה, שאגב הוא ממוצא עיראקי, שאיכשהו הם חברו להם לספר בקצרה את הסיפור, אבל שאני לא אשכח להמליץ, וגם הם בעצמם ממליצים, יש ספר של איש שאני מכיר באופן אישי, שכתב ספר שנקרא Richer, Wiser, Happier, ויליאם, שם משפחה שלו ברח, ננסים קישו גרין. יפה, נכון, תודה גילד. והוא כתב ספר, נכתב לפני כמה שנים, וזה ספר שבשמונה פרקים עוסק במספר משקיעים שונים, שעל חלקם כבר דיברנו, אחד מהם זה מוניש ופרופסור גרינפלד, והוא הקדיש פרק אחד לניק סליפ וקווייס זקריה, על העולה, איך הם הכירו ואיך הם השקיעו וכל הסיפור שלהם. הספר הזה בכלל מומלץ בחום, ואגב רוב מה שנספר היום בפרק, אין יותר מדי מידע חוץ מהאגרות שרק פורסמו לאחרונה של הצמד ניק וקווייס, שפורסמו רק לאחרונה לאחר שהם דלפו לאינטרנט. אין הרבה, לא תשמעו רעיונות עליהם, לא תשמעו, ביוטיוב אין שום דבר, אני בדקתי לפני הפרק, יש אולי מוניש מדבר עליהם קצת, מי שרוצה באמת לקרוא, לשמוע על החבר'ה האלה, יכול, אנחנו ניתן את התמצית, אני מקווה, בצורת מימנה, אבל עדיף ללכת לספר של ויליאם גרין, והכי טוב זה לקרוא את האגרות של החבר'ה האלה, ולראות איך הם השתלשלו. קצת רקע רק עליהם, כאמור, ניק סליפ בכלל בא מעולמות, הוא גם למד משהו לא קשור לכלכלה, התגלגל במקריות לחלוטין לעולם ההשקעות, אני לא זוכר בדיוק, הוא התחיל במשהו לא קשור לחלוטין. אגב, הם אנגלים, כאמור, קווייס נולד בעיראק, משפחתו היגרה לאנגליה באיזשהו שלב, אבא שלו האיש עסקים מצליח שפשט רגל לימים, וזה נתן לבנו רצון אז להצליח בעולם ההשקעות. עבד, קווייס עבד, מקווה שאני אומר את שמו נכון, עבד באיזשהו בחברת בנקאות להשקעות, מאוד לא אהב את העבודה שלו, אבל דרכה הוא הכיר את ניק, ואז הם החליטו, הם אומרים על כוס יין צוננת בקליפורניה, בשנת 2000 לדעתי היה, הם החליטו יחד לפתוח קרן השקעות, בהתחלה זה היה דרך מעטפת של איזושהי חברה, ואז אחרי כמה שנים יצאו לעצמאות מוחלטת.
Nomad Investment Partnership.
נכון, לפני זה הם היו תחת גוף אחר. ככה הם קוראו נומד, כי הם אמרו שאנחנו יכולים להשקיע בגדול איפה שאנחנו רוצים, נדבר על זה שהם עוד עשו את ה-deep value, את ההשקעות ערך, כמו של באפט בתחילת דרכו, שחיפשו חברות סופר סופר זולות ביחס לרקן הכלכלי, הם אפילו הגיעו למדינות כמו זימבבואה, הם השקיעו במקומות מאוד כמו נומד, נווד. אז מאוד מעניינים, אני בעיקר, אבל לא אוהב רק, אני חייב לפתוח עם זה, אני לא אביא את הציטוט המלא, אבל מה שאני אוהב אצלם, וזה אני חושב שמסר גלעד, שאני חושב שאנחנו גם, חשוב לי להעביר לאנשים, אנשים חושבים על השקעות, הם חושבים על הזאב מוול סטריט, הם חושבים על אנשים גרידי, והנה פתאום אני מספר עליך, אתה בא בפרק פודקאסט על השקעות, מספר על, על, על דברים מרומו של עולם ופילוסופיה, וניק וקווייס מדברים על זה שכותבים שאנחנו צברנו קצת כסף וזה נחמד, אבל היום בכלל הם עוסקים, יש להם קרן פילטרומפית והם תרמו, הכל שם מיועד לצדקה, הם רואים יותר חשוב מההשקעות, הפרופר זה גם לעשות את זה בצורה נכונה, וגם לדעת לקחת את הרווחים שמצטברים אם עושים את זה כהלכה, ולתרום את זה חזרה לחברה. כלומר, יש פה מעבר למשקיע שהצליח מאוד, יש פה גם אמרה על החיים, על, על, על דרך ארץ, על, על, על גם כל המודל של הקרן שלהם, שכבר נדבר, הייתה מאוד הוגנת, הם לא באו להרוויח על גבי המשקיעים, הם אפילו הגדילו, גילד, לא יודעת, קראת את זה שהם, אני מעריך פה את ההקדמה, הם אפילו אמרו כמה פעמים, לא לכסף גדול, אנשים באו אליהם, רצו שנעלו להם כמה מיליארדים, והפגישה לא הלכה לכיוון שהם רצו, פשוט אמרו, חבר'ה זה לא מתאים, אנחנו מחפשים אנשים עם טווח השקעה של 5 שנים צפונה, לא מתאים, זה בסדר גמור, אני, סליחה שאני מכניס אותי פה, אני הקטן, העסק שלנו, יחד עם מתן, אנחנו המנצנו את אותו מודל, אין לכם 5 שנים, אין לכם לדעתנו מקום בשוק ההון ואצלנו בפרט. טוב, זאת ההקדמה הארוכה שלי.
כן, אני...
בטח יש לך הרבה מה להוסיף שאני פספסתי.
קודם כל אני מאוד מתחבר לערכים ולרעיון של השקעות, שבאמת יש בהם ערך לא רק כלכלי, אלא גם מוסרי ובא מטוב לב ומיושרה ולא מגרידינס. לא במקום של לנצח, לא להרוויח על חשבון האחר, אלא להרוויח יחד עם האחר. ואנחנו רואים שזה גם חוזר אצל כל המשקיעים שאנחנו מדברים עליהם. מוני שהקים קרן מדהימה של פילנטרופיה, באפט שהולך לתרום את כל כולו.
ודאגב שבאפט, ראיתי בעיתון שבאפט, אילולי התרומות הרבות שלו לצדקה של מעל 50 מיליארד דולר, הוא היה איש עשיר בעולם, אם הוא לא העשיר בעולם, מסכן, הוא לא, אבל הוא לא איש עשיר בעולם בגלל כל התרומות שהוא עשה לצדקה לאורך השנים.
כן, כן. אני חושב ש... אז קודם כל, אני מאוד מאוד מתחבר, וגם פה אני חושב שזה מדהים, אצל ניק סליפ וקווייס זקריה. אני רוצה, באמת, העובדה, אצלהם זה אפילו עוד צעד, העובדה של הנחבאות אל הכלים. כלומר, הם, אתה יודע, אחד הדברים שמדהימים במחקר עליהם, כמה אנשים הם השפיעו עליהם. כאילו מוניש בבריי מדבר שאחרי שהוא קרא את המכתבים של ניק סליפ, זה שינה את כל הדרך שבה הוא ביצע השקעות. כלומר, אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד יכולים, עוד שנייה נדבר על הביצועים שלהם, ואתה לא רואה שום פרסום אישי, שום מינוף, שום חשיפה, אנשים פרטיים, צנועים, זה באמת
קראתי שאפילו שלא היה להם שולחן במשרד, פעם להם פגישות, אפילו אחד מהם לא היה שולחן או רק כיסא, שלא היה להם מסכים כמובן, כל ההפרעות האלה.
כן, 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 וגם אותו אני חושב שמפה בא הסיפור של גיא ספיר על הבלומברג טרמינל שנמצא במקום שלא נוח ולא להסתכל עליו כדי שלא יהיה פיתוי, כי כל הזמן אתה יודע, אנחנו חיים בעולם של פושים, כל הזמן קורה משהו, אתה מקבל פוש בטלפון, קרה זה, מייצרים לך דרמות וסצנות, ומין תחושה של רגש, שמשבש לך את החשיבה הרציונלית, ההגיונית, העמוקה, אז משם זה בא, אבל אני כרגיל אומר, רגע יואב, למה בכלל מעניין ללמוד מהם? אז מעבר לזה שהם אנשים מאוד נחמדים, בואו נבין את המספרים שלהם. הקרן שלהם פעלה מספטמבר 2001 ועד 2013. בסוף 2013, אחרי 12 שנים של פעילות, הם סיימו את עבודתם, פירקו את הקרן. עכשיו בואו נדבר על השנים האלה. הם התחילו באמצע המשבר ה-.com, שעוד הוא לא בסוף שלו, אחרי שהם התחילו, ה-S&P ירד עוד 20%, אחרי שהם התחילו את עבודתם. רק שנה אחרי הוא הגיענו לשיא המשבר. ובדרך הם גם עברו את
2008,
את 2008, את ה-Great Financial Crisis, ב-2008. ובתקופה שהם עבדו, המדד ה-MCSI העולמי, מדד היחוס שלהם, עשה 6.5% תשואה שנתית לאורך כל ה-12 שנה האלה. בזמן שהם עשו, אחרי כל עלויות הניהול שלהם, 18.4, כלומר פי 3 יותר מהמדד. ואם נשווה את זה במצטבר, מי ששם שקל אצלהם ב-2001, בסוף 2013, היה לו 9 שקלים, אחרי כל העלויות והכל. נגיד הוא שם שקל, גידר את ה... לא משנה, ובעוד היה שם את זה במדד, הוא היה עושה רק 2 שקלים. שים לב לפער, המדד עשה רק פי 2 ב-12 שנה, והם עשו פי 9. זה פער שבאמת כל פעם שאנחנו מנהלים שיחות עם אנשי מדדים, נקרא להם בשם כללי, שאומרים עזוב אותך, למה להתאמץ, בוא נלך למדד, הוא נותן הכי טוב, המחיר, התגמול של החיים על הצטיינות ועל עבודה טובה הוא כל כך גדול, שהוא בהחלט שווה את המאמץ לנסות, כי זה באמת פער אדיר, פער של ב-12 שנה לעשות פי 9 על הכסף, זה באמת וואו, בלתי רגיל, ושווה ללמוד מה הם עשו שעבד כל כך טוב, ולראות איך ליישם את זה קדימה.
בדיוק, אז באמת, זה מדהים, והם לא, זה לא ש... אתה קורא את המכתבים שלהם בהתחלה, ונעשים קישור כאמור, אתה לא... אתה רואה פה אנשים עם מחשבה מאוד מעמיקה, אתם לא המציאו את הגלגל, מאוד מעניין אגב לציין שבתחילת דרכם הם התחילו כמו כמה משקיעים שדיברנו עליהם, כמשקיעי דיפ ואריו כמו שאמרתי, הם לא חיפשו חברות שאתה קונה ולא נוגע, אבל הם לאט עם הזמן...
אולי נחדד לאנשים שלא כן. כל כך זוכרים את הפרקים הראשונים על דיפ ואריו, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון למה שוורן באפט, עשה בתחילת דרכו, סיגר פאפס, זה כמו למצוא חברות עם, כמו השחטה האחרונה של הסיגריה שמוצאים על הרצפה, חברות שכתוצאה מאיזושהי סטייה סטטיסטית, נסחרות הרבה מתחת למזומנים שלהם בקופה.
נכון, זה תמחור קיצוני, אבל אפילו חברה כמו שאמרנו בזימבבוי שהם מצאו, חברה שהעון העצמי שלהם, הנכסים שהיו להם, היו שווים נטו אחרי התחייבויות, פי 7 מהשווי שוק שלהם, זה שהיא חברה קונגלמרד, כמה חברות, אבל אחת הייתה קונגלמרד שם, שלא הייתה, לא מתחת למזומן, אבל היא נסחרה בדיסקאונט, היה שם משבר, הייתה שם אינפלציה, והם קנו שם חברות במחירי רצפה, גם אם לא נסחרו מתחת למזומנים, עדיין היו בתמחור ביחס לשווי הנכסי הנקי שלהם, נקרא לזה ככה. וזה מה שהם עשו רבות, והם היו כל הזמן צריכים לחפש, ניק סיפר שהוא היה כל, הדרכון שלו כבר לא היה מקום להחתים, כי הם היו כל הזמן טסים למדינות שונות, לפגוש הנהלה של חברות, וכל הזמן לחפש, מה לעשות עם הכספים, אבל הם מספרים על השקעה אחת ששינתה את תפיסתם, זו הייתה חברת אוטובוסים, תו זיכרוני אנגלית, שהם קנו אותה בדיסקאונט עמוק לשווי הנכסי הנקי הזה בתחילת דרכם, והם עשו שם פי 4-5 על הכסף למיטב זיכרוני, אבל לאחר שהם מכרו אותה, החברה המשיכה להצטיין ועלתה עוד פי כמה מהמחיר, המחיר יציאה שלהם, והסיפור הזה חידד להם, וזה שוב מזכיר גם את מה שבאפט למד בזכות צ'ארלי, ועוד מוניש שגם עבר את המהלך הזה, הוא אומר בזכות ניק וקווין, שעדיף הרבה פעמים אם החברה טובה, יש לה יכולת להשקיע מחדש, ובעיקר הנהלה טובה והוגנת, עדיף חברות כאלה פשוט לא לקנות ולא לגעת, ולתת להם לעשות את העבודה הקשה, במקום שהם, יש להם השקעה טובה, מוכרים, קונים, מוכרים כל הזמן, זה גם לא יעיל מיסויית, וזה גם דורש הרבה חיפוש מתמיד, עדיף, והרבה יותר גם, זה הרבה יותר, לא יודע, יש פה חוויה הרבה יותר נעימה נקרא לה, לקנות חברה טובה, וכמו שאמרת בפתיח, לא לעשות כלום. זה הרבה יותר רומנטי אפילו, וזה מה שהם עשו לימים. אגב, סיפרת, אני מקדים קצת המאוחר, אבל הם לא סגרו את הקרן, אילצו אותם לסגור את הקרן, ממה שאני זוכר. הרגולטור, לימים הם הגיעו לכך שהקרן שלהם הייתה ריכוזית ביותר, אני חושב שהם החזיקו בסוף 3 מניות, עוד מעט נדבר על המניות האלה, והרגולטור הבריטי אמר, אי אפשר לקרן שהחשיפה של המניה אחת עולה על שיעור מסוים, לדעתי גם בישראל זה אסור, אי אפשר לעשות את זה, ובמקום לחופף את המדיניות השקעה שלהם לרגולציה, וכל הקט, כל העולם שלהם, כל הדרך שלהם הייתה להראות שאפשר לעשות דברים אחרת, אפשר גם לא לקחת דמי ניהול גבוהים, רק לחסות העלויות שלהם, לקחת רק דמי הצלחה מעל רף מסוים, לעשות דברים, להראות שאפשר לפעול בצורה הוגנת, הם היו אנטי וול סטריט, אנטי כל התעשייה הזאת של המסחר וכו', והם אמרו, אתם מכריחים אותנו לקנות עוד מניות, אנחנו לא מסכימים, אנחנו פשוט נפרק את הקרן, נחלק את המניות בעין, as is, למשקיעים שלנו, נמליץ להם למי שירצה להחזיק את אותן מניות, ולא ניקח על זה כמובן דמי ניהול, ובזה הם סיימו את הקריירה שלהם, ואגב המניות האלה שהם החזיקו, המשיכו לעלות מאז, ומי הקשיב להיצעתם עשה מצוין, כולל הם בעצמם. אז זה פשוט מראה שאפשר לעשות דברים, דרכים אחרת, וזה פשוט, והמעבר הזה כאמור מה-deep value ל-compounder, זה מעבר גם מרתק. נדבר כבר על איזה חברות הם השקיעו ומה הם חיפשו. אבל זה הסיפור בקצרה מתחילתו עד סופו.
ספר לנו באיזה חברות הם השקיעו. מה היו ההצלחות הגדולות שלהם?
יפה, אז אני קודם כל, החברה הראשונה שהדליקה להם את הנורה, דיברת בתחילת הפרק על צ'רלי מנגר, זה מתקשר אליו, זאת חברת קוסטקו. אוקיי, אני לא יודע, גילד, אתה היית בארצות הברית כמה פעמים, נצלחת, נכנסת אי פעם לרשת של חנות של קוסטקו?
האמת שלא, שמעתי עליה רבות, אבל לא יצא לי אף פעם.
אז אני אספר לך בכמה מילים בתור אחד שהיה שם כמה שנים, וזה כאילו עכשיו שאני קורא את זה, זאת הייתה ההשקעה הגדולה שלהן, וגם צ'רלי מנגר כאמור השקיע הרבה כסף בקוסטקו. זאת חברה, זה רשת, זה כמו וולמארט, כמו רשת קימונאות, אני לא יודע, אפשר בישראל אולי להגיד היום כמו ביג, אולי יש, זה נכנס לפוליטיקה, אין בישראל.
אין משהו בישראל.
זאת כאילו חנות שמוכר, היא לא מעוצבת יפה, החוויית משתמש.
אני חושב שהרעיון שלה הוא להיות מחסן סיטונאי שמיועד לכמעונאים. כלומר, בואו אתם כצרכנים פרטיים, תקנו כמו סיטונאים. תקנו הרבה, תקנו בכמויות גדולות, תקנו בלי חוויית לקוח, בלי חוויית משתמש, אבל תקנו בזול מאוד.
בזול, הם שמים קאפ לכמה הם מוכנים להרוויח על כל מוצר, אם קמעונאי ממוצע מרוויח בדרך כלל על כל מוצר שהוא מוכר בלפחות 20-30% מעל המחיר שהוא קונה, אצל קוסטקו הם הגבילו את זה ב-15%, כבר נסביר למה זה חשוב. עכשיו קוסטקו, בנוסף
אבל,
לזה...
אבל רגע חשוב לציין, כן. שאתה צריך לשלם איזה
בדיוק,
דמי, לא, חבר.
דמי חבר.
כלומר, אתה צריך לקנות מנוי שעולה לך, שזה בעצם ייצר לך מחויבות, נכון. אבל once עשית מנוי, אנחנו מתחייבים לתת לך את המחיר שאנחנו קנינו, פלוס 15% נכון. או משהו נכון. כזה, ולא ניקח יותר, כמה שאנחנו מצליחים להוזיל את העלויות, אתם כצרכנים נכון. נהנים, ולכן יש לנו זהות אינטרסים.
יפה, והחנויות, אתה לא יכול לקנות בדרך כלל גם מוצר אחד, אתה רוצה לקנות נגיד, אולי אני מגזים, אתה יכול לקנות שם גם טלוויזיות, כל מוצרים שאתה יכול לחשוב עליהם במקום אחד, אבל אתה קונה בבולק, אתה קונה לא נייר טואלט לחודש, אתה קונה לשנתיים, אתה קונה בסוללות, הכל בגדול כמו שהאמריקאים אוהבים.
סיטונאים?
כן, אבל המודל של החברה הזאת הוא מאוד ייחודי. יש לחברה הזאת מה שנקרא בשפה המקצועית מוט, זה החפיר הזה, שחברה שמאוד קשה להתחרות בה. ואיך הם יצרו את החפיר הזה? זה מה שאני מבחינה כלכלית. הרי אמרנו שהקטע של קוסקו היה כל הזמן להוריד מחירים ולשתף, לגרום על ידי כך ליותר אנשים לבוא אליהם. וככל שהם עושים את זה יותר, זה סוג של מעגל כזה, הם קוראים לזה shared economics. הם, קוסקו, מורידים את המחיר, ואז הם יכולים, ככה מושכים עוד קהל, וככה מוכרים עוד מוצרים, וככה יכולים לפתוח עוד סניפים, וככה למשוך עוד אנשים, וככה להוריד עוד את המחירים. כלומר, הם כל הזמן, זה מעגל כזה שהוא, זה win-win-win, שהם מאפשר להם פשוט למכור דברים במחירים שאי אפשר להתחרות בהן. והחברה קוסקו היום, שהם קנו אותה, היא נסחרה במכפילי רווח נמוכים, הם עשו שם פי כמה וכמה על הכסף, היום קוסקו כבר לא זולה, ואני לא יודע כמה עוד יכולה עוד לצמוח, אני חושב שיש להם, לא הייתי בארצות הברית כבר כמה שנים, אבל זאת רשת כבר הרבה יותר מוכרת מה שהיא הייתה לפני 20 שנה, למרות שאני זוכר שהייתי ילד בארצות הברית, מתי זה, באמת לפני, זה כבר יותר, בשנות ה-90 אני זוכר שהיינו, החברים שלי, המשפחות שם היו קונות בחנות הזאת, והייתי שם פעם אחת ותמיד רציתי לחזור, כי בתור ילד זה מטורף. אז זה מה שנקרא shared economy. אז זאת החברה, והם גילו, אז זה שלב אחד אפילו יותר מ-compound, זאת חברה, זה סוג של חברה שלא רק שהיא רווחית ומשקיעה מחדש וכו', אבל בעצם במהות הרווחיות שלה, כל הזמן הולכת וגדלה בכך שהם כל הזמן מורידים מחירים ויוצרים מצב שבו כמעט בלתי אפשרי להתחרות בהן, ולימים הם זיהו את אותה במגמה מחברה נוספת, אתה גלעד בטח יודע באיזה חברה מדובר, אבל הם השכילו לזהות בג'ף בזוס ובאמזון בתחילת הדרך את אותה מחשבה, שהם קודם כל מחשבה על טווח ארוך, על shared economics, בכך שאמזון בכל מה שהם עושים, והיום יש עליהם לא מעט ביקורת בזה, שהם פשוט מחסלים את התחרות, כל מה שהם עושים, הם פשוט גרמו לכך בהתחלה, שחנויות ספרים נסגרו, והיום כמעט כל דבר שמתחרה באמזון נכחד מן העולם, כי הם פשוט יוצרים ידי, מורידים את המחירים למחירי הרצפה, יש להם את היום כבר הגודל שלהם, הוא פשוט לא בלתי נתפס, ואי אפשר להתחרות בהם. אבל הדרך לשם הייתה על ידי כך שהם כל הזמן הורידו מחירים, אפילו ספגו הרבה שנים, אמזון הייתה עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, אבל הכל נעשה בשביל ליצור את המפלצת שנהייתה היום, וניק וקוויה זיהו אותה מההתחלה, והיא המניה השנייה שתפסה 30 ומשהו אחוז מהתיק שלהם, והם חילקו אותה אחר כך למשקיעים בשנת 2013, וגם מאז היא עלתה פי כמה בצועה. אז אלה שתי החברות, חברה שלישית היא כבר מוכרת לכולנו, חברה קטנה מאומה שנקראת Berkshire Hathaway, שגם עליה הם עשו צועה פנטסטית, ואפילו כתבו מכתב לבאפט, תודה על כך, והוא ענה להם.
כן, כשהם סיימו... כשהם סיימו את ה... כשהם פירקו את הקרן, אז באמת הם כתבו לו מכתב תודה על התרומה שלו, כי אני חושב שזה גם תרומה של המניה של Berkshire Hathaway, אבל גם תרומה בידע ובתפיסה, כי בעצם הם יישמו את רוב הדברים שהוא מדבר עליהם, וזה באמת, אני חושב ש... בעצם יש לנו פה העברת ידע. כלומר, אני חושב שהתרומה הכי גדולה של כל המשקיעים שאנחנו מדברים עליהם, זה מה שנקרא POC, Proof of Concept. כלומר, הם מראים לנו שאפשר לעשות את הדברים אחרת. שהמתודה המאוד מאוד פופולרי בקרב כל השחקנים השוטפים, שאנשים מנהלים המון כסף וכולה, שכל הזמן במרדף אחרי ה... מה נכון לעשות עכשיו, איך לפעול, איך להגיב, הנה התפרסם נתון כזה, מה צריך לעשות, בוא נגיב, קרה ככה, בוא נזה, כל הזמן המנטליות הזאת, של לתזמן ולחיות וכו', היא לא הטובה ביותר, והפשרה של המדדים, כי אני בהחלט קורא לזה פשרה, ואפשר להרחיב על זה, היא לא מספיק טובה. שיש ידע מבוסס, מאורגן, ברור, שאם פועלים על פיו, מצליחים בגדול. וזה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שזה פשוט.
וזה לא לכל אחד, לא כל אחד יכול לעשות זה בעצמו.
בוא נגיד שכן, זה לא דבר שאפשר ליישם בצורה חובבנית, אבל הנקודה היא שזה קיים וזה נכון, והנה העובדה, שמי בנג'מין גרם, לפני 100 שנה, לימד את באפט, ובאפט עשה את מה שעשה עם צ'רלי, ואחר כך דורות רבים, של אנשים שאנחנו מדברים פה, שלמדו ויישמו והמשיכו וקראו, ולקחו את אותם עקרונות, יישמו אותם בעצמם והצליחו בענק, זה בעצם העברת הלפיד של הידע, ולשמור על הידע הזה. אז אני חושב שהיכולת הזאת היא לקחת את הידע הזה, ליישם אותו. אתה יודע, אנחנו מדברים על 3 השקעות מאוד מאוד גדולות שלהם, כי זה באמת מה שהביא להם את הראנווי הגדול, אבל יודע, הם עוד המון השקעות שהם הצליחו. Okay. יודע, המון השקעות שהם הצליחו, זה לא רק אלה. אלה באמת ההצלחות הכי גדולות, הכי מפורסמות והכי ארוכות, אבל לאורך הדרך, התורה הזאת הצליחה, והצליחה בענק. ואחר כך הם השפיעו בעצמם על גיא ועל מוניש ועל כל האחרים, זה באמת בעיניי תרומה כל כך חשובה וכל כך טובה, שאני מרגיש שאנחנו כבר חוזרים על עצמנו פה עוד ועוד, אבל כמה שלא נחזור זה לא מספיק, כי החיים הם כל כך דוחפים אותך לפעול אחרת, וצריך הרבה כוח שיעזור לך להתמודד מול זה, להבין שלא, הדבר הנכון הוא stick to the basics, ולעשות את הדברים הנכונים, ולחפש ולחפש ולחפש, עד שיבואו אותם החברות ואותם ההשקעות, שיעשו את הדבר הנכון, ולא להיות מושפע, ולהגיב למה שקורה בשטח, ולתנודות היומיות במחירי המניות, שבעיקר משיחות את הדעת. אז באמת, תרומה אדירה, אני חושב שהם נתנו פה בהיבט הזה.
והם גם בהקשר הזה, גם הרבה פעמים, ואפשר דיון בפני עצמו, החזיקו לא מעט מזומן גם בקרנות שלהם, כי אמרו, כל עוד אין הזדמנויות, אנחנו לא ממהרים לפעול, עד שאנחנו לא שקטים עם ההשקעה, אנחנו לא נקנה משהו רק בשביל להראות שאנחנו פועלים, או שיש לנו איזשהו מחויבות להראות שאנחנו כל הזמן מושקעים במשהו, אם אין משהו טוב, עכשיו את על מזומן זה גם בסדר, והם גם מאוד לא אהבו את כל ההשוואות האלה למדדים, הם מאוד אמרו, זה לא כך חשוב לנו, הדרך, ההשוואות החודשיות, השנתיות האלה, חשוב לנו, הם יצאו לדרך עם מטרה לעשות פי 10 על הכסף לעצמם ולמשקיעים שלהם, והם עמדו בכך, וזה נהדר, ובעיקר אנשים מאוד מיוחדים, לא לחינם, זה ממש בשנים האחרונות גילה, אנחנו ממש בעניינים פה, כאלה שני משקיעים שהיית מציין את שמם לפני כמה שנים, לא היו מוכרים, אני זוכר שאיפה הייתי שקראתי את כל האגרות האלה שלהם כמעט בסוף שבוע אחד, זה באמת אני ממליץ בחום, ונשים קישור למי שירצה לקרוא ולשמוע עליהם יותר.
כן, באמת, באמת מעוררי השראה, כמו כולם, באמת, אני חושב שזה כיף גדול לראות, אבל אני הייתי רוצה לדבר כמה מילים ברשותך, בהקשר שלהם על המדדים. כי באמת, אנחנו חיים במין תקופה, שזה הפך להיות מעין קונצנזוס, שהפתרון הוא להשקיע במדדים. כלומר, בגלל שאי אפשר ומאוד קשה או למצוא מנהל השקעות שיודע לנצח את השוק, ואו באמת לצפות ולהבין איך לנצח את השוק, אז הפתרון הנכון הוא להשקיע במדדים.
ובפרט ה-S&P 500, שרוב הכסף הולך לשם.
אז אני חושב שכבר יש הרבה אנשים שמדברים גם לא רק על S&P 500, ועל שילובים ועל מדדים של small cap.
אבל בעיקר בארצות הברית. תסכים איתי?
אני לא יודע, זה לא עניין של להסכים או לא להסכים, זה תנועה שמתפתחת ויש לה כיוונים ואת הדברים שלה, ואני מבין את זה, אני מאוד מבין את זה בנקודת הבת הצרכנית, שאתה אומר לפחות אני משלם בזול, שזה באמת הרעיון, אני חוסך בדמי הניהול, וזה כבר הרווח שלי, אבל אני חושב שזה גם נתמך באמת בתקופת הגאות, המאוד מאוד גדולה, שאנחנו אחרי 15 שנה כמעט, של גאות כלכלית די מטורפת, שלא נגמרת, אז באמת רוב המדדים עולים, לא משנה גם אם אין בזה היגיון כל כך, ויש סיכוי שזה ימשיך ככה, אני לא יודע לצפות את העתיד, ולא מנסה לצפות את העתיד, אבל מה שכן אני יודע בוודאות, ושוב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה פה, אבל הוא חשוב בצורה בלתי רגילה, לי יש סלידה מהשקעה במדדים, והסלידה שלי היא כי זה בעצם בא ואומר שאתה משלם יקר, אותם אנשים שאומרים אני חוסך בדמי הניהול, אבל משלמים מכפיל 200 על אינווידיה כמו שדיברנו פה, מכפיל לא יודע כמה על אפל, או מכפיל לא יודע כמה על גוגל, מייקרוסופט ומטה, כלומר התמחורים האלה, לקנות משהו כל כך יקר, זה פשוט נשמע לי לא הגיוני, זה פשוט נשמע לי פעולה שלא לא הגיונית לעשות, לקנות חברות במחירים כל כך גבוהים, ולצפות שהם ימשיכו לעלות, כלומר, עכשיו, יכול להיות שהם באמת ימשיכו לעלות, באמת, אני לא מנסה לתת תחזית אם זה יעלה או לא יעלה, אבל כדי שהם יצליחו לעלות ויצליחו לייצר ערך, צריך שהגאות הכלכלית העולמית תמשיך, צריך שהדפסת הכסף תמשיך, צריך שהצמיחה העולמית הגדולה תמשיך, שיהיה לנו גורמים דיפלציוניים מספיק משמעותיים, שימנעו את האינפלציה למרות הריביות הנמוכות, ההיסטוריות שיחזרו להיות אולי לא נמוכות כמו שהם היו, עכשיו אולי זה יקרה ואולי לא, לי מאוד קשה להיות במקום הזה שאומר אוקיי, אני קונה את זה גם במחיר כזה, אני הרבה יותר מעדיף לחפש את הערך, לקנות משהו שהוא באמת בעל ערך, שאני יודע שהוא טוב, שהוא יצליח לשרוד גם תקופות קשות לאורך זמן, כי הפונדמנטלס שלו הם טובים, ויש לו איכויות, והוא לא מתבסס רק על הייפ עולמי כזה או אחר, אני חושב, א', אני בהיבט הזה מאושר שפגשתי אותך, כי עד שפגשתי אותך לא היה לי פתרון, לאיך להשקיע את הכסף בצורה הזאת, בצורה שהיא כמעונאית, אז זה באמת, אני מאושר שיש לי את זה, וזה סוגר לי את הפינה, אני חושב שבמידה מסוימת, זה דומה למחירי הנדלן בישראל, מאוד מאוד דומה. אני, שוב, נדבר כרגע נדלן להשקעה, עזוב למגורים, נדלן להשקעה בישראל, עם כל זה שאני מבין, את הקושי שבייצור דירות בישראל, ואת הגידול הטבעי הגדול בישראל, והעובדה שבאמת יש פה פער בין ההיצע לבין הביקוש, שכנראה ייצור מצב שהמחירים של הנדלן יהיו קשיחים, בוא נגיד, הביקוש לנדלן יהיה קשיח ביחס להיצע. עדיין, המחירים כל כך גבוהים, שכדי שהם ימשיכו לעלות, אנחנו צריכים מצב הכלכלי העולמי ובישראל יהיה כל כך חזק שיתמוך ביכולת של זה לעשות, ולא בטוח ולא מובן מאליו שזה יקרה. כלומר, אנחנו לא יודעים לצפות, אבל צריכים להעריך מה יקרה אם המצב הכלכלי ייכנס באמת למשבר גדול ומתמשך, שהתנאים המקרו-כלכליים שיש ב-15 שנה האחרונות לא יוכלו להחזיק. במצב כזה, נכסים שנקנו במחיר גבוה, יהיה מאוד מאוד קשה לשמור על הערך שלהם, ויכול להיות שנראה שם הפסדים, ולכן כל משקיעי המדד למיניהם, וכל האנשים שרצים לנדלן, אתה יודע, סלח לי שאני טיפה מעריך, אתה רואה פרסומות בטיק טוק, כן, יש לנו לקוח, קנה דירה ב-500, מוכר אותה ב-600, כאילו זה מובן מאליו, כי ככה זה היה ב-10 שנים האחרונות. ואנשים לא מבינים שמה שישרוד לאורך זמן, ויחזיק מעמד משברים, ויניב ערך לאורך זמן, זה באמת חברות עם ערך מהותי, שנרכשות במחיר טוב יחסית. עדיף זול מאוד, אבל גם טוב יחסית זה good enough.
מדהים, אתה יודע מה התשובה, מה צ'רלי היה אומר על מה שאמרת עכשיו, אתה יודע מה התשובה הנפוצה שלו בכנסים של ברג, שהוורן נותן, נותן לך פה מחמה, וורן נותן נאום ארוך, ואז הוא שואל צ'רלי, מה יש לך להגיד? הוא אומר, I have nothing to add, אין לי מה להוסיף. ממש בול. ממש מילה במילה, אני מסכים איתך, וזה נקרא recency bias, אנשים מסתכלים כמה שנים אחורה, ומקישים שזה ימשיך קדימה, דיברנו על זה אגב לפני הפרק, אם אני כבר מוסיף משהו, זה שבעשור של 2000 עד 2010, מדד ה-MSCI העולמי עשה יותר טוב מהמדדים האמריקאים, ואנשים בעשור האחרון שהיה עלינו חושבים שה-S&P תמיד ינצח את הכל, וזה לא, זה לא תמיד מתקיים, ובטח לא שקונים נכסים במחירים מופרזים, ובאפט גם מראה בכנסים, בכנס האחרון לדעתי הוא הראה את זה, את ה-10 חברות עם השווי שוק הכי גדול בעולם בשנת 2000, והיום אני מבטיח לך, אתה אומר, אתה לא חוזה את העתיד, אני אומר לך, עוד 20 שנה החברות שיהיו הגדולות בעולם יהיו שונות, ואם תהיה אחת מאלה שמובילה היום עדיין תהיה שם, זה גם יהיה הישג. זה פשוט ככה עובדת הכלכלה קפיטליסטית, שחברות טובות מובילות לתחרות, ואין חברה שיכולה לצמוח לאורך זמן במעל אחרים יותר מדי, וגם בסוף הגודל מכניע אותה. מה אפל יכולה לעשות עם כל הרווחים שלה, חוץ מלעשות בייבקים וחלק דיווידנדים? בהגדרה זה יעט את זה, החברה אין לה כבר לאן, יותר מדי לאן להתפתח. בסוף זה יפגע, זה מגיע לכולם, בסוף.
אני באמת לא יודע לגבי התחזיות, אני מבין שהעולם הוא כל כך עמקמק וקשה מאוד לדעת, אבל אם אני צריך לבחור בין להמר על אפל היום, בגודל שלה ובמחיר שלה, או להמר על מטה, או אפילו על אמזון, שהן חברות מעולות, כן? לעומת לקנות משהו כמו מרקל, שדיברנו עליו פה עכשיו. אני מעדיף הרבה יותר.
שכבר אולי נביא, ברור, אני איתך גלעד.
יש לנו חברה לדבר עליה, יואב, נכון. אני ברוב הנאומים חוצבי הלהבות שלי, שכחתי שהכנת לנו חברה, אז בוא באמת נדבר.
וכן, השתדלתי איתו חברה שאולי תתאים, גילוי נאות כמובן, אני מחזיק בה, שאני מכיר אותה, שקצת תואמת את רוח הדברים של ניק וקוואי, הייתה לדעתי מתאימה לאופי ההשקעה שלהם, ואני גם בדיוק קורא על החברה הזאת בספר נוסף שנקרא Learning from the Titans, אני אשים קישור.
רואים את המסך שאני משתף?
אני רואה.
אוקיי, מעולה.
אתה רוצה קודם כל להראות את, בוא נראה, ניקח תמיד אנחנו...
א', נגיד למאזיננו ששיתפנו מסך, אנחנו רואים חברה שנקראת Roper Technologies. הטיקר שלה זה ROP.
Yes.
מה אתה תספר לנו מה היא עושה ומה, אבל קודם אנחנו מסתכלים על הביצועים שלה מאז ההנפקה בשנת 1992, מאז מדד ה-S&P עשה 975% תשואה, בעוד שהיא עשתה 18,753% תשואה, וואו, מי זאת, מה היא עושה, למה היא הצליחה כל כך הרבה, ומה העקרונות שלה?
יפה. אז בניגוד לשמה, היא לא חברה טכנולוגית כל כך, היא חברה שעברה כמה גלגולים, השתלט עליה, או יותר נכון, הציעו בדעתי, ממש בתקופה של נק, בתחילת המאה הזו, הביאו מנכ״ל חדש, המנכ״ל הזה ברח לי השם שלו מהראש, אבל הוא... היה איש מאוד מאוד שחלטן, שהייתה לו, הוא גדל בחברת General Electric, והוא עשה, הבין מצוין בהקצאת הון, והוא הגיע לחברה הזאת שהיא עסקה, הייתה חברת אינדוסטריות, כמו שאתה רואה עד היום, באינדוסטרי, חברת תעשיות משעממת, לא, היו להם כמה חברות שעשו הובלת מים, אני לא זוכר בדיוק, אבל לא חברת טכנולוגיה, והחברה הזאת צמחה לאיתה, לא הייתה במצב מי יודע מה, והוא ממש עשה שם מהפכה, הוא נפטר לפני כמה שנים, והוא פשוט הקפיץ את הביצועים שלה, כמו שאתה רואה, בצורה יוצאת מן הכלל, עד היום הם ממשיכים את אותה דרך, החברה היא כבר לא קטנה, שווי שוק של מעל 50 מיליארד דולר, המספרים שאנחנו קוראים ב-Quick FS קצת לא עושים לחסד, כי כמו החברות שדיברנו עליהן בפרק, זאת חברת החזקות שעושה רכישות, כמו דאנר קצת שדיברנו עליה שבוע שעבר לדעתי, שרוכשת חברות, היא לוקחת, הדגש אצלו הוא כל הזמן, הוא היה ממש קיצוני, הוא אומר, cash flow, cash flow, cash flow, תזרים מזומנים, זה כל מה שחשוב, כל הרווח למניה, כל החשבונות, הוא שם, אני כל הזמן רוצה להגדיל את ה-cash flow של החברה פר יחידה, אז הוא בעצם יצא במסע רכישות שהתחיל כאמור לפני כ-20 שנה, והוא הפך את החברה הזאת כמו שאתה רואה, למפלצת. היום הם כן קצת יותר קונים, שהם קונים חברות, קודם כל הגודל שהם כבר קצת מכביד עליהם, מה שנקרא, אז הם התחילו כן לזלוג לעולם הטכנולוגיה, כי שם באמת יש הרבה חברות עם רווחיות יוצא דופן, שעוד אפשר, שהם מצליחים לקנות במחירים סבירים. בוא נדבר קצת על המספרים שאנחנו רואים
אנחנו מראים בשיתוף מסך ביוטיוב את הניתוח שלה בקוויק אפס, פרייס פר אקוויטי 18.2, לא זולה, פרייס פר בוק פי 3 על ההון, גם ב-EV לפרי קאש פלו זה בכלל מטורף, פי 86, אומר שהיא מאוד מאוד יקרה היום לרכישה,
תסתכל ל-EV EBITDA, עזוב את ה-free cash flow, free cash flow שם מעוות, זה דבר, כבר נגיע לזה,
אבל גם ה-EV ל-EBITDA, ושוב נזכיר לכולם, EV זה Enterprise Value, זה שווי השוק של החברה, פלוס ההתחייבויות, פחות המזומנים בקופה, ו-EBITDA זה הרווח לפני מימון, מיסים, הפחתות, והתאמות, אז הוא לא זול, הוא 25, הנתונים של ה-ROE 13.7 ו-Return on Investing Capital 8.4, ממוצע של ה-10 שנים האחרונות, ואם נסתכל על ה-Compounding Annual Growth Rate, הקצב גידול השנתי שלה ב-10 שנים האחרונות, אנחנו רואים שהמחזור גדל ב-6% לשנה, הנכסים ב-14, התזרים מזומנים החופשי קטן מעט מאוד, רק ב-0.4, אבל הרווח למניה, earning per share, 24% גידול
בשנה.
מטורף, בשנה, 10 שנים ברציפות. כלומר, זה נתון מטורף. כלומר, כל שנה הגדילו את הרווחים לבעלי המניות ב-24%, זה באמת מטורף, נתונים מדהימים.
עכשיו, ה-free cash flow שלהם נראה פה, התזרים מזומנים לחופשי נראה שהוא לא גדל, אנחנו לא נתעכב על זה עכשיו ונפתח זה, אבל החברה עושה המון השקעות מחדש, זה מאוד דומה גם למה שדיברנו על אמזון וג'ף בזוס, שהרבה מאוד שנים, אמזון הציגה, לא הציגה רווחים כלכליים, וגם לא תזרים מזומנים חופשי חיובי, כי הם לקחו את כל ההכנסות, והשקיעו אותן מחדש, אז החשבונאות לא יודעת כל כך לידי ביטוי, לתת ביטוי לחברות מהסוג הזה, ובטח ההון העצמי שלהם לא משקף את כל החברות שהם רכשו, כי דיברנו על זה אולי באחד מהפרקים, שאתה קונה חברה פרטית, וערכה עולה, החשבונאות לא יודעת לתת לזה ביטוי, אתה לא יכול להגדיל, לרשום בספרים ערך יותר גבוה ממחיר רכישה, בדרך כלל המחיר יותר נמוך בגלל הפחת שאתה חייב לרשום, וההפחתות שזה לא פחת, אבל בכל מקרה החשבונות לא יודעת, אבל מה שסופו של דבר, ראינו פה קודם כל את המחיר מניה שגדל בהתאם הרבה מאוד שנים, בהתאם לרווח הכלכלי ליחידה, earnings per share פה מביאים את זה היטב, ובחברה הזאת בעיקר אתה רואה הקצת הון, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, שאם היה צריך לכתוב ספר נוסף של Outsiders, אז החברה הזאת הייתה נכללת שם, חברה עם הנהלה יוצאת מן הכלל, גם היום הם ממשיכים, שוב, הגודל קצת מעיק, אבל המפתח, תזכור, שמעתי את זה באיזה הרצאה, שבוע לא זוכר איפה, אבל מישהו אמר, בסופו של דבר, עולם ההשקעות הוא מאוד מאוד פשוט. החברה, אם אתה רוצה חברה שערכה יעלה, אתה צריך לדעת שני נעלמים, אתה צריך לדעת כמה מהכסף שמרוויחים הם משקיעים מחדש, כפול באיזה שיעור רווח הם משקיעים את אותו דבר מחדש. קרי, אם יש לי חברה שלוקחת 100% מהרווחים שלהם, ומשקיעה אותם בצורה של אחוז, אז אני לא יעשה מזה יותר מדי. אבל אם הם יודעים לקחת אפילו חצי מהרווחים שלהם, ולהשקיע אותם בצורה דו-ספרתית גבוהה, אז אני יכול להיות שמצאתי, ואם חברה יכולה לעשות את זה לאורך זמן, זה המפתח למצוא קומפאונדר.
וכמו שאמרת, קומפאונדינג משין.
בדיוק. ולקנות אותה ככל שיותר קטנה, יותר טוב, וכמו שאמרת גם, לקנות אותה כמה שלא לקנות אלה אותה ביותר מדי ביוקר. באירופה, אתה רואה, היא לא זולה, אבל היא גם לא, זה לא מחיר של 200, אתה לא משלם כפול 200 על האיבידה. כנראה שהם לא היו רוכשים את עצמם במחיר הזה, אבל אם למשל יהיה עכשיו איזה ירידות בשווקים, יכול מאוד להיות שהם גם יעשו בייבקים. זאת חברה שעם הנהלה שאתה יכול, כמו שניק וקווייס אהבו, לקנות חברה ולא לגעת ולישון טוב בלילה, לתת להם לעשות את העבודה הקשה.
מדהים, מדהים ומעניין, נמשיך לעקוב אחריה. יואב, אנחנו צריכים לסכם את ניק סליפ. מה תגיד עליו לסיכום?
מה אני אגיד עליו לסיכום? תמיד אני מתקשה בחלק הזה, כי יש כל כך הרבה. אני בעיקר אוהב למדתי מהם גם את הנושא, כאחד שעוסק בניהול השקעות, גם את האופן שבו הם מסתכלים, חושבים קודם כל על לא על עצמם, על לגרום לעצמם להתעשר. אתה תמיד צוחק עליי שאני גם לפעמים קצת לא מעיד על עצמי, אבל הם לא קודם חשבו איך אנחנו נתעשר על גבי המשקיעים שלנו, אלא איך נעשה כסף ביחד בצורה הוגנת. ואומרים, אנחנו נעשה כסף ולא אכפת לנו גם להרוויח, אם זה בצחוק, אבל קודם כל זה לצאת למסע ביחד שהוא הוגן, קודם כל להיות הוגנים, ולעשות את זה בצורה שהיא פיירית. לא צריך תמיד להיות כל הזמן לחשוב, להתמקח לי מי עושה יותר ולהרוויח יותר. זה פשוט מיינדסט אחר שהוא, אני חושב, גלעד, קצת חסר בתרבות ההשקעות בישראל, גם בוול סטריט, בכל זה השקעות, זה לא חייב להיות גרידי, אתה לא חייב להיות גרידי בשביל להצליח.
כן. האמת שזאת נקודה כל כך חשובה וכל כך מאתגרת, כי באמת אם יש משהו שהורס את העולם זה תאוות בצע וגורם כל כך הרבה רע, אז אני בהחלט אני בהחלט מתחבר לדברים שאמרת, שזה בעיקר מה שהם נותנים, שאתה יכול להצליח בענק גם כשאתה עושה דברים פשוטים וטובים. אתה לא צריך להיות תאב בצע כדי להיות עשיר. הרבה פעמים שומעים אנשים, כן, רק הנוכלים, רק החריפים, רק המתוחכמים, רק מי שחושב על עצמו הוא זה שמרוויח הכי הרבה, ואני חושב שההוכחה של כל המשקיעים שאנחנו מדברים עליהם, ואלה במיוחד, שלא. אתה יכול להיות טוב לב, אתה יכול להיות ישר, אתה יכול להיות הגון, ועדיין להיות עשיר מאוד ומצליח מאוד, ולנצח את כולם בפער,
וקצת חנון, כמו שאתה אוהב, הם היו די, ניק במיוחד היה חנון על.
אנחנו ניתן שם חדש לפודקאסט שלנו, נקרא לו החנונים מנצחים לאורך זמן.
כמו שהפוך מה שאומרים תמיד, אנחנו אומרים, good guys finish last, אז אנחנו אולי...
כן, good guys. אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיום, אז ניתן את ההמלצות שלנו, יש לנו הפעם המלצה משותפת. זכינו השבוע להתפנק במסעדת הדסון המדהימה על ידי המאזין משה, שכבר כתב לנו מזמן כמה הוא נהנה מהפודקאסט והזמין אותנו להתארח אצלו, ולא מזמן עברנו את המאזין ה-10,000 באפליקציות השם לפחות, בלי היוטיוב, ואמרנו שהזדמנות טובה לחגוג אצלו, אז קבענו והתארחנו, בינתיים כבר עברנו את ה-12,000 עד שקבענו. אבל זה מקום, תראה, אני אוהב בשר. אף פעם לא אכלתי בהדסון, לא יצא, למרות שיצא לי לאכול במסעדות. ואני גם מכין בשר ואוהב בשר, והסלקו לי הטבעונים, אבל אני אוהב. והתארחנו שם, וזה פשוט הייתה חוויה מדהימה באיכות שלה. זה באמת רמה כל כך גבוהה. ואם מדבר על השקעות ערך, באמת אתה רואה אנשים שאוהבים את המלאכה של הכנת הבשר והאוכל שלו, וזה פשוט היה רמה כל כך גבוהה, אז אני מאוד ממליץ, זה בוודאי לא זול, אבל זה בהחלט שווה את המחיר, וכל מי שרוצה לפנק את עצמו, זה בהחלט מומלץ, בכיף, ושוב, זו הזדמנות טובה להגיד תודה רבה תודה. למשה על הפינוק, זה היה מאוד מאוד כיף.
לגמרי, אני בריבית, מחזק בריבית דריבית, הייתה חוויה יוצאת, וכיף תמיד לפגוש אנשים טובים, וקשקש על השקעות, ועל כוס יין, למרות שאתה לא שותה יין גלעד, גיליתי נכון, שאתה נכון. לא שותה אלכוהול.
אני במסגרת התרגול שלי בפלון דאפה, כפי ששיתפתי פה שאני מתרגל, אז בפלון דאפה לא שותים אלכוהול, כי בגלל המדיטציה, אתה נכנס לשקט מאוד עמוק, ומכניס את הגוף שלך לשדה מאוד חזק, ואנרגיה מאוד נעימה, אז האלכוהול משבש את זה קצת, כלומר, זה פשוט מפריע לתרגול, זה לא שיש משהו נגד זה, פשוט זה לא מתאים, אני כשהתחלתי לתרגל לפני 20 שנה הייתי ברמן, והייתי שותה מלא אלכוהול, עד שיום אחד פשוט לקחתי שלוק מבירה ולא הייתי מסוגל, זה עשה נראה בתוך הגוף, ומאז באמת 20 שנה בלי אלכוהול, ולא חסר למען האמת. אז אני מקווה שאתה נהנית מהיין יחד עם הבשר.
אני נהניתי.
אתה יודע, אפרופו ניק סליפ, אחד הספרים שמאוד מאוד השפיעו עליו, זה זן ואומנות החזקת האופנוע.
נכון, רציתי לספר על זה.
כלומר, באמת, מי שלא מכיר, אני לא קראתי אותו, אבל בטיולי במזרח, אחרי הצבא, שמעתי עליו הרבה, ועל ההשלכות שלו, ועל המשמעות שלו, אז הרעיון שם, אם אני מבין נכון, ממה ששמעתי מיד שנייה, הוא באמת בא מתרבות הזן, הזן בודיזם, שבאמת השאיפה לשלמות, לעשות משהו, לראות בחץ וקשת, עד שאתה חלק מהחץ וקשת, לא כמיומנות נרכשת, ממש להיכנס, ואני חושב שככה הם ראו השקעות גם, ממש לרדת לעומק,
לעשות את זה בצורה איכותית,
והשאיפה למצוינות כמה שיותר עד הסוף, באמת אנשים מעוררי השראה.
אני הפסקתי את הספר הזה באמצע, אני מקווה שזה לא אומר משהו על האיכות שלי, אבל בהחלט הם למדו מזה הרבה.
אתה יכול לדלג ישר לבודיזם, אתה לא צריך את ה...
אני הלכתי, קיבלתי את זה מפיל ג'קסון, שמאמן הבולס, תמיד דיבר איתם, אם אתה זוכר על הזן.
באמת, גם.
כך הוא הצליח להרגיע את דניס רודמן בזמנו, שהיא הרגיעה למשחקים.
האמת שזה מדהים, הבודיזם זה דבר שמאוד מאוד מעורר השראה, וכל מה שיש שם. טוב חברים, מסכמים את פרק 17 על ניק סליפ המעורר השראה. בשבוע הבא נדבר על החבר שלך מהודו?
אני חושב שנדבר עליו או על נעשה עוד משקיע לפניו של קריס, נחליט בינינו, נשאיר את זה בהפתעה.
נשאיר, אתה תיתן לי הנחיות בהמשך. חברים, תודה רבה על ההאזנה שלכם, אנחנו מאוד נהנים מהתגובות, אתם מוזמנים לשתף ולשלוח לעוד אנשים, באמת שיהנו מהתוכן הזה, ואולי זה ייתן להם גם קצת השראה. ביי ביי ולהתראות.
שבת שלום.
שבת שלום.